ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
התורה כותבת תוכחה ארוכה מה יקרה אם חס ושלום לא נשמע בכל השם, אנשים נוראים כתובים שם, והתורה אומרת למה כל הדברים האלה, תחת אשר לא עבדת את השם יוקחה בשמחה ובטוב לבב מרוב כל. אז אחד הפירושים, אני לא אומר שזה הפירוש היחידי, ואחד הפירושים הוא שמדובר אפילו אם כן עבדת את השם יוקחה, קיימת את המצוות, אבל לא בשמחה ובטוב לבב, עשית אותם לא בשמחה, אז כבר מקבלים את העונש הנורא הזה. זה צריך להבין, שמחה, נניח שזה מצווה גדולה לי, אז בשמחה, אבל זה לא יותר מאחת מתרג מצוות, זה אפילו לא נמנע בין תרג מצוות. אז למה, אז למה, למה על זה תוכחה כל כך נוראה? אז אפשר לפרש, מפני שאם עובדים את השם לא מתוך שמחה, קשה להעביר את זה לבנים. כשהבן רואה שאבא שלו מקיים את התורה בשמחה, אז גם הוא רוצה להמשיך בדרך הזאת. אבל כשהבן רואה שאבא מקיים את המצוות כמי שכפרו שד, אז הוא חושב מה לי ולצרה הזאת. ואם אפילו הבן עוד איכשהו ימשיך, אז הנכד כבר ודאי לא ימשיך. אז אי אפשר להעביר לדורות הבאים את התורה אם לא עושים אותה בשמחה. אבל אני חושב יותר מזה, אם אדם לא עושה את התורה בשמחה, סימן שהוא בעצמו לא מאמין בתורה. אם היה מבין את התועלת הגדולה שיש בלימוד תורה ובקיום מצוות, היה עושה את זה בשמחה. אם אדם מוצא מיליון שקל, אז הוא בשמחה. אם הוא יבין שטוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף, אז הרי הוא צריך להיות בשמחה. אם הוא לא בשמחה, אז הוא לא מבין שהתורה היא יותר ממיליון שקל. אז אם כן הוא בעצמו לא בסדר. כשברוך הוא בוחן סתרי דבבות, כשברוך הוא יודע אם בן אדם עושה את הדברים בשמחה הוא עושה אותם מצוות אנשים מלומדה או מתוך כפייה כלשהי, כפייה חברתית או כפייה אחרת, כשברוך הוא בוחן לבבות. אז זה יש לנו ברכת זיכרונות בראש השנה, אחרי שברכנו ברכת מלכויות, שזה עיקרו של יום כפי שדיברנו פעם שעברה, אבל אחרי ברכת מלכויות יש לנו ברכת זיכרונות, והשם זוכר מעשה עולם ופוקד כל יצורי קדם. עצם שמו של היום אנחנו קוראים לו שם בברכה יום הזיכרון, שקדוש ברוך הוא ביום הזה עוסק, אנחנו עוסקים בלהמליך את הקדוש ברוך הוא, אבל הקדוש ברוך הוא עוסק בלזכור את כל הברואים. הקדוש ברוך הוא זוכר תמיד, אין שכחה לפני כיסא כבודך, אנחנו אומרים בברכה. הקדוש ברוך הוא אף פעם לא שוכח, לא מתחדשת לו שום דבר. אבל בראש השנה נועד בשביל לפסוק על פי הזיכרונות, על פי מה שהשם זוכר הוא קובע איך תהיה השנה הבאה לאמון טובה, הוא מעורר את המעשים ופוסק על פיהם. אנחנו אומרים בתפילה מעשה איש ופקודתו ועלילות מצעדי גב מחשבות אדם ותחבולותיו ויצרי מעלולי איש, שכל זה השם זוכר ביום הזה. אז מעשה איש זה שהשם זוכר כל עשייה שבאדם עושה, אם זה לטובה השם זוכר את המעשה הקטן ביותר, ואם זה גם להפך גם כן השם זוכר את זה. ופקודתו הוא מלשון כי יפקד מושבך החסרונות על המחתלים של בן אדם. בן אדם נמנע מלעשות מצווה או נמנע מלעשות עבירה, גם זה הקדוש ברוך הוא מביא בחשבון, עד כמה נמנענו חס ושלום ממצוות ועד כמה נמנענו מלעשות עבירות. ביטול תורה זה פקודתו הכי גדול, בן אדם נמנע מללמוד תורה, שעל זה התורה אמרה תחת כי דבר השם בזה, שאפשר לו לעסוק בתורה ואינו עוסק. מסופר על הגר"א שבסוף השנה עשה חשבון כמה דקות הוא ביטל במשך השנה. אני לא יודע איך אנחנו יכולים לעשות חשבון כמה דקות ביטלנו במשך השנה, לא שייך אצלנו. צריך לדעת יש המצוות התמידיות שקשה תמיד לקיים אותן. יש המצווה להיות בדבקות בקדוש ברוך הוא, וכי אנחנו כל הזמן בדבקות בקדוש ברוך הוא. כל זה פקודתו, מה שאנחנו נמנעים מלקיים מצוות שאנחנו חייבים בהם, גם זה הקדוש ברוך הוא עושה חשבון. והעלילות מצדי גבר, ההליכה שלנו, אם אנחנו הולכים לדבר מצווה או להפך, שהקשבור מביא בחשבון גם את ההכנות, עד כמה התכוננו לעשות דברים טובים ועד כמה התכוננו למעשים שליליים, כל זה הקשבור מביא בחשבון. מחשבות אדם, שגם מה שבאדם לא עשה כלום אבל חשב לעשות מצווה, גם זה השם לוקח בחשבון, או חשב ההפך, כל זה השם מביא בחשבון ביום הדין. ותחבולותיו, אם היה צריך כל מיני תחבולות שלא היה יכול בקלות לעשות את המצווה ועשה תחבולות כדי לקיים את המצווה, השם יביא את זה בחשבון. וכן גם לצד השני, קראתי למשל פעם סיפור על ילד שהרב בשכונה שלהם ייסד שיעור לילדים אחרי צהריים, שיעור בדברי תורה, כדי למשוך את הילדים ללמוד תורה. והיה יד אחד שהיה בא לשיעור והיה יושב כל השיעור, אבל יושב תמיד עם כדורגל ביד שלו, לא היה נפרד מהכדור. אז בהתחלה הרב לא העיר לו כלום, אבל אחרי זמן מה שראה שהילד כן לומד יפה ובהתמדה, אז פעם ניגש לילד ושאל אותו, למה אתה בא תמיד עם הכדור לשיעור? הילד סיפר לו שהרב לא מרשים לו ללמוד תורה, אז הוא צריך לקחת איתו כדור כדי שיחשבו שהוא הולך לשחק כדור, רק באמצעות זה הוא יכול ללמוד תורה. זה תחבולותיו, ואתה צריך תחבולות לפעמים כדי ללמוד תורה, ולפעמים גם עושה תחבולות בשביל ההפך, כל זה השם לוקח בחשבון. אבל מעבר כל זה, אנחנו אומרים ביצרי מעלה איש, שיש דברים שאפילו עוד לא הגיע לכלל מחשבה, עוד לא הגיעו לסף המחשבה, ובכל זאת יש לו כבר את היצר לזה, גם זה השם לוקח בחשבון ביום הדין. דברים שעוד מתחת לסף ההכרה, אבל יש לו כבר את היצר לעשות את הדברים האלה, גם זה השם מביא בחשבון. ויש לנו על זה דוגמה נוראה בגמרא. הגמרא מביאה כששמואל הנביא נשלח מעת השם למשוח מלך, נשלח אל ישי שראיתי בבניו לי מלך. אז ישי מעביר את בניו לפני שמואל, אז הוא רואה את הבכור, את אליאב, אז הוא אומר, אך נגר שם משיחו, זה מתאים להיות מלך. אני מבין ששמואל הנביא לא יסתכל רק אם הוא גבוה בגוף, ודאי יסתכל גם על תכונות הנפש שלו, ואומר, כן, נראה שזה מתאים להיות מלך. והשם עונה לו, אל תבט אל מראהו ואל גבוה קומתו, כי מאסתיר. כי לא אשר יהיה אדם, כי אדם יראה לעיניים והשם יראה ללבב. גם אתה אדם גדול, נביא השם, בכל זאת אתה לא רואה את הלב עד כמה שאני רואה את הלב שלו. אבל הגמרא אומרת שכתוב כי מאסתי הוא, שקודם היה ראוי למלכות ועכשיו אני מאסתי אותו. ההבה מנה הייתה באמת כמו ששמואל חשב, אלא שהשם מאס אותו. למה השם מאס אותו? מפני שהוא כעס, הוא כעס על דוד, שאמר במלחמה עם גוליית, למה זה ירדת ומי נטשת מעט הצון הנה במדבר. אז מלך באמת זה לא טוב שיהיה כעסן, אם יהיה כעסן יתלה שר משקים, שר אופים, אפשר לדעת את מי יתלה, אז לא טוב שמלך יהיה כעסן. אבל זה היה יותר מאוחר שאליאב כעס על דוד, זה היה במלחמה עם גוליית, עדיין אליאב לא כעס, ולכן גם שמואל לא ראה עליו שום כעס. אז למה השם מואס אותו? כי רואה שיש פה כבר את היצר לכעוס, זה עוד לא יצא מן הכוח אל הפועל, אבל בכוח יש בו כבר את היצר לכעוס, אז הוא כבר נמאס למלכות. תראו איזה הבדל, אם לא היה היצר הזה אצל אליאב, אז לא היינו מתפללים היום על מלכות בית דוד, היינו מתפללים על מלכות בית אליאב, ואולי בית המקדש לא היה נחרב, אולי עם ישראל היה יושב על אדמתו בשקט. הכל מפני שאליאב היה יצר לכעוס, אז הוא נפסל למלכות, והמלכות ניתנה לדוד, ואנחנו מתפללים על התגלות משיח בן דוד ורב ימין. הכל מיצר דק שאפילו הנביא עוד לא הבחין בו, אבל כבר היה קיים בלב אליאב יצר כזה. כל זה הקדוש ברוך הוא מביא בחשבון ביום הדין. כמובן שאדם חי יכול תמיד לשנות, יכול לשנות לטובה, גם אם כיום הקדוש ברוך הוא רואה בו דברים לא טובים, ניתנו לו ימי תשובה, אפשרויות לתשובה, שאדם יחזור ויתקן. ותשובה מעבר הופכת לזכויות, תשובה מהירה לא הופכת לזכויות, אבל הופכת סתונות לשגגות. בקלות אדם יכול לשנות מעבירות למצוות. ובכל פעולה קטנה אדם יכול לעבור מקו חובה לקו זכות. אם הוא מחצה על מחצה, בפעולה קטנה יכול להכריע את דינו לזכות. באמת מקשים את הקושייה, הגמרא אומרת שצדיקים גמורים נחתמים לאלתר וחיים, רשעים גמורים אז להפך, בינונים תלויים ועומדים מראש השנה ועד יום הכיפורים, אם עשו תשובה נחתמים לחיים ואם לא אז להפך. אז שואלים למה צריך תשובה, אפילו אם יעשו מצווה אחת אז כבר יהיה רוב זכויות, הם חצי חצי, חצי לפי משקל כל דעות, לא מספר אלא לפי המשקל שהקדוש ברוך הוא שוקל את המעשים, הוא כעת בקו זכות. אז אם יעשה את המצווה הכי קטנה אז כבר יכריע לקו זכות, למה דווקא אם יעשה תשובה? אז יש שאמרו, מפני שאנחנו צריכים לתקן את השנה שעברה, הוא נדון עכשיו על מה שעשה בשנה שעברה, אז אם יעשה עכשיו מצווה זה כבר יחשב מהשנה הבאה, רק על ידי תשובה יכול לשנות את השנה שעברה, כי תשובה עוקרת את החטא למפרע, אבל אם מצווה אז הוא לא משנה למפרע, משנה את המאזן של שנה הבאה אבל לא את המאזן של שנה שעברה. ויש גם שאמרו מחכמי המוסר שאם הוא לא יעשה תשובה בעשרת הימים שהשם נותן לו לעשות תשובה, אם הוא לא יעשה תשובה אז העבירה כל כך גדולה של אי עשיית תשובה שהיא תכריע נגד כל זכות שיעשה. רק תשובה יכולה להציל אותו, שהשם יתנו אותו לקו זכות, אבל כל דבר אחר לא יציל מהעבירה הנוראה של אי עשיית תשובה. ולולי דברים אני הייתי אומר תרוץ אחר, שמה זה תשובה? עד היום הוא היה במצב של חצי חצי, נכון? לא לפי מספרים אבל לפי איך שהקדוש ברוך הוא שוקל את המעשים, היה במצב של חצי חצי. אם היום יעשה קצת יותר מחצי זכויות זו התשובה שלו, ולחזור ממצב של חצי חצי למצב של רוב זכויות זו התשובה. כמובן עוד יותר אתה מייצא עוד יותר, אבל אפילו זה כבר יספיק להיות תשובה. אם עבר ממצב של שקול של מחצה על מחצה למצב של רוב זכויות, זו התשובה הכי טובה. כך נראה לנו דעתי. כל פנים צריך הצלה שלא יחתמו אותו חסו שם מרשעים. באמת הגמרא אומרת שלעולם יראה אדם עצמו כאילו מחצה זכאי מחצה חייב, ועוד יותר אומרת הגמרא לעולם יראה אדם עצמו וכל העולם כולו כאילו מחצה זכויות ומחצה אבונות. אם עשה מצווה אחת אשריו שהכריע את עצמו ואת כל העולם כולו לקו זכות, אם עשה ההפך אז ההפך. אז קשה מאוד לתאר את זה. באדם צריך לתאר את זה, את עצמו ואת כל העולם, את המיליארדי בני אדם שבו, מיליוני אחינו בני ישראל שיחיו. לתאר שהכל מחצה זכויות, מחצה ונות, הסיכוי כל כך אפסי. כל בן אדם יש לו אלפי מצוות ואלפי עבירות, מחדלים ועבירות, אז המספרים הם עצומים. שבמספרים כל כך עצומים יהיה בדיוק חצי חצי, הסיכוי הוא קלוש מאוד. איך אדם יכול לתאר עצמו שהעולם הוא בדיוק חצי חצי? תמיד צריך לשכנע את עצמו ותאר לעצמו שעולם חצי חצי. סוחר שהיה צריך להניח כספים על הסיכוי הזה שהעולם חצי חצי, והיה שם איזה כספים. כשמספר מצוות ועבירות מגיע למיליארדי מיליארדים, הסיכוי שזה בדיוק חצי חצי הוא כל כך אפסי, ששום סוחר לא היה מסכים לקחת את הסיכוי הזה. אז איך אפשר את ראש מודם לראות את עצמו כאילו כל העולם כולו חצי על חצי? אבל אני חושב שההסבר הוא לפי מה שהסביר מורי ורבי הרב דסלר זכרונו לברכה, שתמיד יש דברים שהם למעלה מהבחינה שלנו. אדם שנולד בין הקוזקים, גדל בין הקוזקים, אז הניסיון שלו אם לרצוח בשעה שהוא שודד או לא לרצוח, לא לשדוד, זה לא לפי המדרגה שלו. אם יעמוד בניסיון ולא ירצח, הוא יעלה מעלה מעלה, יגיע גם מדרגה שלא ישדוד, הוא יכול להגיע משם הלאה עד כדי להיות גדול בישראל בסייעת השמיים. ולהפך, הגאון מבילנה היה איזה חשש שהוא יעמוד וירצח מישהו, חס ושלום. הניסיון של הגאון מבילנה היה אם ילמד 22 שעות ומעט לעת, הוא ילמד 2 דקות פחות. ואם היה חלילה נכשל בזה, היה יכול לרדת מטה מטה ולהידרדר עד המצב הכי גרוע. אז כל אדם יש לו תמיד איזושהי נקודת בחירה שכרגע נקודת הבחירה שלו. הוא לא יכול לבחור משהו למעלה מנקודת הבחירה ולא משהו למטה, אלא רק משהו כרגע בנקודת הבחירה שלו. כמו חזית, החזית יכולה להתקדם או להיסוג, אבל תמיד יש חזית משני הצדדים, יש כוחות של לוחמים, אף אחד לא יכול לעבור מעבר לקו החזית. או שהחזית מתקדמת או שהחזית נסוגה. אז תמיד העולם חצי חצי, תמיד העולם בקו חזית. איפה החזית? החזית פעם עולה, פעם יורדת, אבל תמיד העולם במחצה על מחצה, תמיד יכול להתקדם או יכול להיסוג. אז תמיד יכול להכריע את העולם לקו זכות, לעלות יותר או לצד השני. אלה באמת רק להשתדל מאוד להרבות זכויות, כי באמת תמיד צריך להעלות את כף הזכות. זה בימים רגילים, אבל היום צריך עוד יותר להרבות זכויות. חוץ מזה שזה אלו לפני ראש השנה, אבל זה כל שנה, אבל השנה אנחנו גם יודעים או לא יודעים על סף מלחמה עם פרץ, מי יודע מה יהיה. אני יודע אם מקווים שעד ישראל תהיה על העליונה, אבל אפילו אם כן, אני יודע אם יהיה בלי עבדות. צריך הרבה זכויות עכשיו להכריע את הקף. כשהשם כותב את כל העולם על המדינות בו יאמר איזו לחרב ואיזו לשלום, איזו לרעב ואיזו לסובע, לרעב גם כן יש גזירות כלכליות חדשים לבקרים, אז צריך גם על הרעב להתפלל שלא יפקו יותר מדי משפחות העניות, אבל גם על החרב, איזו לחרב ואיזו לשלום, שהקדוש ברוך הוא ישמור שלא יהיה חס ושלום משהו נורא כאן בארץ, בין אם על ידי פצצות אטומיות ובין אם בדרכים אחרות. אנחנו בסכנות גדולות, צריך הרבה זכויות עכשיו. כדאי מאוד להרבות עכשיו בזכויות, להרבות בתורה, להרבות בחסד, להרבות בשמירת הלשון, לימוד הלכות שבת, קיום כל התורה, כי אנחנו זקוקים מאוד לזכויות, זקוקים לאנשים שיחיו את כף המאזניים לכף זכות, שהשם ישמור שלא יהיה חס ושלום מה שהאויבים מאיימים עלינו שיהיה. אנחנו מתפללים ביום הדין, זוכרנו לחיים ולחפץ בחיים, אבל צריך להיות רואים לחיים, חיים אמיתיים. נתאר לעצמנו שהקדוש ברוך הוא עונה, אתם רוצים חיים? בבקשה, תלכו למדבר, לאחו, תאכלו עשב, זה חיים. אז מה היינו עונים לקדוש ברוך הוא? כן, זה חיים בשביל פרה ובשביל סוס, זה חיים בשביל בן אדם, זה לא חיים. זה חיים של בן אדם, זה חיים של תורה וחיים של מצוות, אלה החיים האמיתיים. אז אם אנחנו רוצים שמלך חפץ בחיים תן לנו חיים כאלה, אנחנו צריכים מצדנו להשתדל להידבק בחיים כאלה, חיים של תורה, חיים של מצוות, להרגיש שאנחנו לא רוצים לחיות כמו סוס או פרה, לא רוצים באמת דביקות בקדוש ברוך הוא, דביקות בקיום מצוות, שאנחנו שואפים להשלים גם את המצוות שחסרות לנו, המצוות של בית המקדש, של קורבנות, תמידים כסדרם, מוספים כהלכתם, וכל מה שחסר לנו, לגדול בתורה כמה שאפשר, ואפשר בלי סוף, התורה היא גדולה מאוד, אפשר לעלות מעלה מעלה בתורה, כל אחד יכול לעלות מעלה מעלה בתורה, התורה היא מורשה קהילת יעקב, כל קהל יעקב הם יורשים על התורה, יכולים לזכות בתורה. כתר חזר אמרו שכתר מלכות נטל דוד וכתר כהונה נטל אהרון, אבל כתר תורה מונח בכל מי שרוצה לזכות שיזכה בו. אז השם יזכור אותנו לחיים, חיים של תורה, חיים של יראת שמיים וחיים כפשוטן, שיחתום את כל ישראל לחיים שלא נדע מאויבים, לא נדע מצרות, וגם הפרנסה השם יכתוב ויחתום לטובה, ונזכה לגאולה וישועה עם כל בית ישראל, אמן.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.